טוב, אנחנו נמשיך. הרב יוסף קלנר, שנתיים מעלי ישיבת מרכז הרב, לנו הרבה שנים במקביל בישיבה, לפעמים גם קצת ביחד. הרב יוסי הוא מחבר של כמה וכמה ספרים. הראשון זה קרי התנסה, אבל אחר כך יש מילון הראיה שדווקא זה, היה לנו קצת שיחות סביבו. ספרים נוספים, פלורליזם, פנטיזם וכלליות. הקריטריון לאמת זה ספר שיצא מוצאת בני דוד של מיניו, של אדום של... ועוד הקרח הנורא, ועוד ספרים שבאמת עוסקים בבירור משנתו של הרב קוק, האבא, בפרספקטיבה של הראייה של בנו הרב צבי יהודה וממשיכי תלמידיו ממשיכיו. ואני ביקשתי מהרב יוסי שיבוא, ואני אגיד את זה בשפה שאני אמרתי לו, שאת הצל של ישיבות הקו כולם מכירים, ואת האור לא כל כך. וביקשתי ממנו שהוא יאיר לנו את האור, משום שבאמת לצערנו הרב העולמות הקרובים האלה לפעמים נראים רחוקים, וחשוב לנו להיפגש את עם הדברים הללו. והוא מיד מענה בחיוב, ואנחנו מאוד שמחים שיש לנו את ההזדמנות לשמוע את הדברים.
תודה, שלום. בהמשך נעשה מהמשפט שסיים בו הרב בני, במקום נקודה פסיק נמשיך אותו עם ההצעה. אז נכנסתי לתסכול, אני צריך לייצג את ישיבות הקד. תודה. לא אפרט את כל צדדי התסכול שלי בעניין, אבל השאלה אחת להיות פרטית, מה אני אמור להגיד לכם? היה איזה דיסקוס בינינו, ואחרי שישנתי על זה קצת החלטתי במקום לדבר על לדבר את, כלומר לדבר על ישיבות הקו או ישיבת הר המור ובנותיה, אלא אני אדבר את עצמי. ותחושי את הסגנון, תחושי את האישיות, וזה כך נתחיל. ואחר כך, אחרי שאני אעביר לכם איזה שיעורון על ענייני דיומה, חנוכה, מקווה שיהיה מספיק זמן, אם תרצו תפתחו שאלות על מה שאמרתי, על מה שמעניין אתכם, והדברים יזרמו בצורה טבעית. חנוכה בתנ"ך. איפה נזכר חנוכה בתנ"ך? חוץ מהמקומות ששם בקלות אפשר לדרוש דרשות, חשמונה וכולי, מה שאתם מן הסתם מכירים, תודה. וחוץ ממה שקראנו בהפטרה, שאני מתאר לעצמי שאם הייתי דורש מכם לענות על השאלה איך נזכר חנוכה בתנ"ך, מה שכולכם הייתם מן הסתם עונים, חוץ מזה ישנה סדרת פסוקים נוספת בספר זכריה שהיא מדברת על חנוכה. פה בפרק ת', אז הפסוקים אומרים כך: גילי מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושאו, אני ברוכב על חמור ועל אי בן אתונות. על מה מדבר הפסוק הזה? סתם אתם רוצים להגיד על משיח, נכון? כי מי לא יודע שעל אני ברוכב על חמור ועל אי בן אתונות, אז כולם יודעים, מה עוד שגם הגמרא אומרת את זה, זה המשיח. אמנם בואו נקדם תהליכים מהר. ישנה אסכולה שלמה, החל מהראשונים, דומני שבן עזרא, אז הוא אומר שפסוק הזה למרבית הפלא מדבר על לא פחות מאשר על יהודה החשמונאי, המכבי, מה שהוא אוכל פה זהו המלך, ומה שהוא אוכל פה על על חמור, כי הייתה מלכותה מדלה ועלייה גם מבחינה חומרית. ומכל מקום זה הנושא פה, בכורה יש מקום לתהות מה פשר העוז הזה להעמיד עמדה נגד חזל. ומכל מקום בסדר, אנחנו כבר יודעים מהרמב"ם, מאור החיים הקדוש, שבמקום שאין נפקמין ההלכתי, אז אפשר להציב פרשנות חולקת על חז"ל. אז הוא מממש את האפשרות הזאת, הוא ועוד להקת מלאכים אשר איתו. והפסוקים ממשיכים, והכרתי רכב מאפרים, וסוס מירושלים, והכרתה קשת מלחמה, והדבר שלום לגויים, ומשלום ים עד ים, ונער עד ארצי ארץ. גם זה, הפסוקים האלה, הם מתאימים הם, כל פנים, אם נסביר את זה על המשיח, אז ברור, חזון השלום, ואם נסביר את זה בקר של האסכולה, של מדובר פה על המכבים, אז כן, זה רומז על הסיכומו של דבר הגיע לאיזה איזון, או נכת החשמונאים הגיע לאיזה איזון גם בחסות הרומאים. אז היה איזה ממשל מים עד ים, מנהר עד ארצי ארץ. גם עד בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור עם מים בו, שובו לביצרון אסירי התקווה, גם ביום אגיד משנה אשיב לך. פה פונה הנביא אל בת ציון שהולכת במקימה גדר ביהודה בפרק תקופת ייסוד המעלה של בית שני, של ראשית מבית שני. היא יוצאת מבורן מים בור, זה בבל, אין מים אלא אתם יודעים מה, ושובו לביצרון אסירי התקווה, תשובו למעמדכם המבוצר היציב, די ברור. והנה הפסוק שהוא זה שגרם לאותה אסכולה לפרש את זה שלא על הציר של חז"ל, מה שממש מעורר תהייה הפוכה פעם. איך תראו? כי דרכתי לי יהודה, קשת מילאתי אפרים, ועורתי בנייך ציון על בנייך יבן, ושמתיך כחרב גיבור. ואדוני עליהם יראה, ויצא חברה כחיצור, ואדוני עליהם בשופר יתקע, והלך לסערות אימן, אדוני צבאות הגן אליהם, ואכלו וחבשו בני קלע, ושתו אמרו כמו יין, ומלאו כמזרק כזריות מזבח. והושיעם אדוני אלוהים ביום ההוא כצאן עמו, כי הבני נזר והתנוססות על אדמתו. טוב, פה הפסוקים עושים רושם, פשטות, מדברים פה על המלחמה עם לא פחות מאשר יוון, ופה מתעוררת התהייה, מה עושה יוון שם מול משיח? קושיה. ומכל מקום, זה כנראה המומנט שמתוכו יצאו אותם מפרשים ומצאו את העוז להעמיד עמדה פרשנית, לא כמו חז"ל. והפסוקים על כל פנים מתארים פה את כנראה בשפת הנבואה את מה שאנחנו אומרים בתפילה, על ניסים ועל הפוקן ועל הגבורות ועל התשיעות ועל מלחמות שעשית על מותם ועלים להם בזמן הזה. והושיעם השם אלוקים ביום ההוא כצאן עמו, כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו. אמנם לפני שאני מגיע לנקודה, והנקודה היא זה הפסוק שעכשיו קראתי, בו אני רוצה קצת להאריך, אני רק אציין שבמחלוקת הזאת שבין שתי האסכולות, אני מדובר פה על נבואה למשיח, מדובר פה נבואה על החשמונאים, על מלכות החשמונאים, מגדיל לעשות המלבין שהוא עושה שלום במומיו, והוא מתייחס לפסוק שקצת עברתי עליו באף, שובו לביצרון אסירי התקווה, גם היום אגיד משנה אשיב לך. שובו לביצרון אסירי התקווה, אסירי תקוות הגאולה מן הסתם, שזה כמו שאמרנו אלה היוצאים משבי בור בבל. גם היום מגיד משנה אשיב לך. מה זה מגיד משנה? אומר המלבין, אני אומר לך היום בציון הולכת ונגאלת, אני אומר לך הגד שניותי כפול משמעות, כי נבואתי פה במה שאני אומר לך, מה שאני נגיד לך, היא אומנם נוסעת את עיניה פה לקרוב למה שיקרה בעוד 200 שנה, שתחזור, תהיה מלחמה והשם עליהם יראה, ותחזור לישראל, לישראל בעוד 200 שנה לעוד 200 שנה, כמו שאומר הרמב״ם. אבל חוץ מההגד הזה ישנו הגד שני, מגיד משנה אשיב לך, כי מה שאני אומר לך פה הוא בעל משמעות שנייה שמדברת על מה שיש לאחרית הימים במות המשיח. אז הנה ככן, כמו שאנחנו מן הסתם ידענו מראש שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, רק פה מעניין את הקביעה שהנבואה מראש מדברת באופן כפול. האמת היא שאנחנו יודעים מהגמרא שכל התנ"ך, על כל פנים כל הנביאים אלה הכתובים לפנינו, על אף שכמו שרשי אומר בחולין שהנבואות נאמרו כפי צורך השעה, הדור והמעשה. ומכל מקום הנבואות שאין עניינם להיכתב פה הם בסיכמו של דבר נכתבו, כי נבואה שמצריכה לדורות נכתבה. יוצא שכל הנבואות שבסיכומו של דבר יצאו מכלל הנבואות שמבחינה היסטורית אי פעם נאמרו ונבררו כראויות לכתיבה, זה למען יעמדו ימים רבים, הן כנראה חורגות מעבר לצורך השעה, הדור והמעשה שבמסגרתם הם נאמרו, ויש להם עוד משמעות שהיא נצרכת לדורות. אז זה נכון ביחס לכל הנביאים, אבל מיוחדת נבואתנו זו שהיא מראש מדברת, על פי פירוש המלבים, מראש מדברת באופן כפול משמעות, לעוד 200 שנה ולאחריתנו. עכשיו לנקודה שבה אותה אני רוצה לפתח, לגבי הפסוק והושיעם השם אלוקיהם ביום ההוא כצאן עמו, כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו. והושיעם השם אלוקיהם ביום ההוא כצאן עמו, לא, זה דווקא אפשר לעצמי שכולנו מבינים, כי זה משל מאוד שגרתי, ישראל ואתם צוני, צאן מרעיתי, אדם אתם, המשל הזה שישראל נמשלים לצאן והשם רועם, זה דבר מאוד שכיח, ישראל צאן קדושי. והושיעם כצאן עמו, אבל הספר של הפסוק כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו, זה צריך קצת עיון. מה זה אבני נזר מתנוססות על אדמתו? כמה פירושים יש פה. ראיתי, יש כאלה שאומרים אבני נזר זה רמז לאבני החושן של החשמונאים, שסך הכל הכהונה זה מין מליצה כזאת שעניינה הכהונה של חשמונאים, ומתנוססות על אדמתו, מתנוססות, יש מסבירים מלשון נס, שעל הניסים ועל הפורקן ועל גבורות שעשית, יש כאלה מסבירים מלשון נס ודגל, זאת אומרת אבני חושן, כלומר הכהונתיות היוותה את הנס והדגל וה הרעיון או המציאות שמהווה כדגל לפני המחנה, מרכז את כוח המחנה, כי סביב הכוח הזה של אבני הנזר החושן, שם מופיע התשועות והנפלאות. אני חשבתי פה על פירוש שלא ראיתי אותו כתוב, אבל הוא מאוד מאוד צריכל בעיניי, ואני מוצא לנכון להציע אותו לפניכם. אבני נזר, אני מציע להבין נזר, נזר, מה זה נזר בעברית? כתר, אבני נזר, אבני הכתר. איזה כתר? מן הסתם, כתר מלכות. איזה מלכות? אני מציע את המלכות של הרמב״ם, שדיבר עליה הרמב״ם בהלכות חנוכה, שעל מה אנחנו חוגגים את חג החנוכה כידוע? על מה שקרה שם בית שני וכולי, וחזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה. כי על תקומת מלכות ישראל יותר על 200 שנה, מנבט פה הנבואה. ואבני הנזר, כן, זה מליצה, אבני הנזר זאת אומרת אבני הכתר המלכות, שהכתר מהווה למלך או למלכות, מהווה את הנקודה שמבליטה את עיקר הערך, כי הכתר הוא לא נתון לשימוש ידיים, להשתמש בתגה זה לא, אתם יודעים. אז הכתר הוא רק איננו פונקציונלי, עניינו ערכי, הוא מבטא את ערך המלכות. ואבני הכתר זה כמו, אני חושב, קרוב למליצה של ימינו שאומרים היהלום שבכתר, או יהלומי הכתר, או יהלומיות הכתר, אם נרצה להעלות את זה לכלל, זה מושג אידי רעיוני. כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו, כי יהלומיות הכתר, קרי הערך, עיקר הערך של הכתר, כתר המלכות, ערך המלכות, סגב עניינה של המלכות, היא תתנוסס על אדמתו. מה זה להתנוסס? טוב, הזכרנו מה זה להתנוסס בפירושים שהזכרנו. אני רוצה להוסיף אליהם עוד פירוש ולהפוך את שלושת הפירושים האלה לעניין אחד. התנוססות. התנוססות, יש שימוש במילה הזאת פעם נוספת, בכל פחות פעם נוספת בתנ"ך, כי יבוא כי נהר צר רוח השם נוססה בו. זה פסוק בישעיה. ביחס אליו אומרת הגמרא בסנהדרין בחלק, אם ראית דור שצרות מתרגשות עליו כנהר, צפה לו, רוח השם נוססה בו. ראית דור שיש לו צרות כמו נהר, צפה לו, לבן דוד הכוונה, כי רוח השם נוססה בו. יש עוד בבנים תל ילקות שימוני על עמוס, אם ראית דור שהוא מחרף ומגדף, צפה לו, רוח השם נוססה בו. מה זה רוח השם נוססה בו? פה במקום הזה לא הסביר לנו כל כך הפירוש שאומר נס בדגל או ניסים. אומנם הסתדר על פי מה שמבאר או משתמש בביטוי הזה רבי יונתן אייבשיץ בתוני בקיצור תקפות כהן. שם הוא אומר דבר מיוחד, הוא אומר שאין לומר קימלי כנגד החיבור, כלומר אין לומר קימלי כנגד השולחן ערוך והמפה, לא נגד המחבר ולא נגד הרמה. למה? כי אנחנו רואים שהשולחן ערוך והמפה התקבלו כל כך על כלל ישראל, אין זאת אלא שרוח השם נוססה בה. שהרי אנחנו רואים שמסי הכלים מקשים קושיות עצומות ומעמידים מצבי גבול קיצוניים ומוכיחים את הדין מדיוק לשונם של המחבר והרמה, מה שאין ספק שהם לא התקבלו לזה. לא יכול להיות, הם לא העלו על דעתם, זאת אומרת המחבר לא העלה על דעתו את הסיטואציה שמדייקים ממנה את הדין נושאי הכלים. ואין זאת אלא שרוח השם נוססה בה לענייננו, ועל כן אין לומר קימלי. מה זה קימלי? קימלי, אם סתם אתם יודעים, זאת אומרת שיש שני בעלי דין והם באים אני יודע, פוסקים לפני בית דין, ובית דין אומרים אתה הפסדת בגלל שהדין הוא כמו הרמב״ם. זאת אומרת, אבל אני פוסק, אני קימלי כריתבה, אז זכותו. זאת אומרת הדבר הזה, לא, זה הרבה שלו זה הריתבה, אז מה נעשה? אז זכותו. אבל אם הבית דין אומר אתה הפסדת את הדין בגלל שהלכה היא כמו השולחן ערוך, אומר אבל אני קימלי כרמלה, תפגעי כרמבה. אין קימלי כרמבה, אין לחלוק, אין להגיד קימלי נגד השולחן ערוך. טוב, לענייננו, אני רק רוצה לגזור את משמעות המילה רוח השם נוססה בה. התנוססות, התנוססות רוח משמעותה, כמו שעולה פה מהתומים, נוססות רוח כאשר ישנה רוח, שהיא פועלת באדם מעבר לדעתו. כי כשהמחבר או הרמ"א שהם כתבו, הם לא התכוונו למה שמדייקים בלשונם האחרונים, נושא הכלים, אבל הקדוש ברוך הוא התכוון. רוח השם נוססה בה מעבר למוחות ולכוונות של הכוחות הפועלים, שישנה רוח אלוקית והיא פועלת על ידם, בין שזה מדעתם בין שזה לא מדעתם, זה נקרא נוססות רוח. אם גזרנו את המילה הזאת משם, נחזור לפסוק שלנו, והושיעם השם אלוקיהם ביום ההוא כצאן עמו, כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו. כי אבני נזר, יהלומיות הכתר, ערך יקר ושגב המלכות, היא תתנוסס על אדמתו. על אדמתו? על אדמתו זה אולי כמו בהפטרה שקראנו, ונחל לשם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ועל אדמתו, על אדמת הקודש, תלך ותתנוסס. ואפשר פה עכשיו לכלול את כל ההצעות כולם, בכלל עניין אחד, באופן של נס ודגל ובניסים, תופיע רוח השם המתגלמת ביהלומיות הכתר, בשאיפת תופעת יקר המלכות, באופן של נוססות רוח, באופן שהוא גבוה הרבה למעלה מדעת וכוונת הכוחות הפועלים והמוחות המתכוונים. עד כאן, עד כאן הצעת הפרשנות שלי. הצעת הפרשנות שלי הזאת, אני חושב שמאוד כדאי לקנות אותה, ואני אנסה למכור לכם אותה. זאת אומרת, אנסה להגיד לכם מה יפה בה, כי על ידה יוסברו לנו כמה דברים, וגם על ידה נראה שהנבואה כבר הולכת ומדברת על זה. יוסבר לנו למשל מה שכתוב שם בחשמונאים א', אותה סוגיה, רק אני אקדים. חשמונאים א', יש שיטות שטוענות בשם הבהג שמי שחיבר אותו זה בית שמאי ובית הלל. מה שלא יהיה, כולם מסכימים שזה כתב את זה יהודי רציני. טוב, זה לא נבואה, זה לא ממש דברי חז"ל, זה לא משנה, זה לא גמרא, אבל מכל מקום זה יהודי רציני. הרב גורן, הוא מפלפל בסוגיה שתכף אני אזכיר אותה, הוא מתייחס למקור הזה בחשמונאים כמקור אמין. הנקודה שעליה אני רוצה להצביע זו אותה פרשייה שאני מסתם כולכם מכירים. שם, אחרי שהחשמונאים בורחים שם ממודיעין אחרי ההתנגשות במתייוון, ואז מופיע סיפור שהם מרצים שם למערות, להרים, הם שומרים שם את השבת, ומגיע הגדוד היווני, והיה שם באיזה מערה אלף איש באישה, ואמרו להם היוונים, צאו, אמרו לא ניצא ולא נחלל את השבת, שרפו שם, כנראה ישנו אותם באיזה מדורה, מתו אלף איש באישה, ולא נמצא איש שרים ידו לרים אבן, ואמרו נמות כולנו ולא נחלל את השבת, ואף אחד לא נקף אצבע. שמעו את זה מתתיהו ובניו, הצטערו מאוד ואמרו, אם נמשיך ככה אז הסופנו שאנחנו יחריטו את שמנו מן הארץ, אנחנו כולנו נשמר. אם יבוא אלינו פעם נוספת בשבת אנחנו נלחם. וכך עשו, וכל השומע את זה על פניו תצילן השתי אוסנר ואומר, מכאן ראיה בטוחה שמי שכתב את ספר חשמונאים הוא עם הארץ מדאורייתא ומדרבנן, כי אפילו בוגר החינוך של הקיבוץ של השומר הצעיר בימינו לא יכתוב שטות שכזאת. כי יש מישהו בארץ שלא שמע שעל ספק פיקוח נפש מחללים שבת? מה זה הסיפור הזה? אלא מה? או אפשר להתאים את זה עוד יותר, את הקושייה, יש פה קושייה. אם נקבל את הוורסיה שאומרת שמי שכתב את הספר הזה זה בית שמאי, שמאי הזקן אומר בירושלמי שעל הפסוק עד רידתה בשבת, יוצא שמלחמה בשבת זה לא רק תחויה משום פיקוח נפש דוחה שבת, אלא מלחמה בשבת זה הוטרה, זה היתר, אין שבת. יריחו נכבשה בשבת. מה הסיפור שם? מה קורה שם? מה קורה שם עם מתתיהו ובניו? מה קורה שם עם עם היהודים שם? אלא מה שנראה כקושייה, באמת זה בכלל קושייה, קושייה הפוכה, כי זה פשוט מאוד. הסיפור הוא שם סיפור של שעת השמד, נכון? לא זה הסיפור של אנטיוכוס, זה שעת השמד. בשעת השמד יריג בעלי עבור על ארגת הדמסנה, לכל שכן על חילול שבת, וזה מה שהיה שם, לכן כולם מתו. אבל אם כך מתעוררת השאלה, אז רגע, אז מה אומר, אז מה אומר מתתיהו? אז למה הוא נלחם אחר כך? לא שעת השמד, יריג בעלי עבור. אלא מה שפה צריך קצת לפקוח עיניים. המושג שעת השמד זה מושג שהוא נוצר לצורך מסגרת של קהילות, להערכתי בעיקר בחוץ לארץ, או במצב של שלטון מוחלט או אובדן שלטון מוחלט, או בקיצור במסגרת גלות. שם שייך המושג שעת השמד, שיש עם ריבוני בארצו במסגרת ממלכתית, ובא קבוצה או עם או מי ומכריז שמד, אז זה לא נקרא מבחינה הלכתית שעת השמד, זה נקרא מבחינה הלכתית, תסלחו לי על הביטוי, קזוס בלי. אתם יודעים מה זה קזוס בלי? עילה למלחמה. זה נקרא עילה למלחמה. זה לא שעת השמד, זה לא גדר הלכתי פשוט של שולחן ערוך, זה שייך להלכות מלכים ומלחמות בלשון הרמב״ם. אלא מה? הנה פה אנחנו נמצאים על קו פרשת המים מבחינה היסטורית. אנחנו נמצאים פה בימי החשמונאים, בימים ההם, זה 200 שנה אחרי הנבואה הזאת בזכריה, של הקמת גדר ביהודה, מה שמעולם לא הייתה מדינה. זאת אומרת, היה כבר בית מקדש, היה כבר ששבים לביצרון אסירי התקווה, מדינה לא הייתה, מלכות עדיין לא הייתה, התודעה של הציבוריות הרחבה פה הייתה דתית קהילתית. הרעיון ללחום, הרעיון למרוד, לא עלה על הדעת, כי זה היה רעיון של טירוף. זה כמו הרעיון שאני יודע מישהו בימינו יקום ויגיד בוא ננהל מלחמה נגד אמריקה. זה, יש בזה את אותו, היגיון להתחיל במרד שם מול היוונים. כשהיוונים מגיעים לירושלים ושהמתייוונים מתחילים להשתולל שם, מה עושים הגיבורים מתתיהו ובניו? כן, הם לא עושים כלום, הם בוכים. בוכים, קוראים בגדיהם ובוכים למודיעין. זה הסיבה שהכהנים הגדולים האלה נמצאים במודיעין במקום במקום שהם אמורים להימצא, שזה ירושלים ובית המקדש. כי אין מה לעשות. למה אז אתה לא, קורא מילה השם אליי? כי הוא לא התכוון, קורא למילה השם אליי, כי זה טירוף. ומה קרה? אז מה שקרה זה כן, כמו שאנחנו מכירים את זה מאז הגננות, מה שסיפרו לנו, וזה נכון, שאמר לו אותו מתייבן שם במודיעין, אתה, אז סביר שלפני שהוא יודע מה שהוא עשה, הרג אותו. ומילה השם אליי. ומה עשו מיד כל הגיבורים? ברחו. כי מה אפשר לעשות? מיד ודאי תבוא פה פעולת התגמול ומודיעין תחרב, מה שבאמת כך היה, וברחו, למערות, ברחו למערות. קרה שם, האסון הזה שהיה שם באותה שבת. תראו, בשלב הזה יכל מתתיהו ובניו ולהגיד, רגע, הסיפור הזה של שעת השמד נגמר עוד הרבה לפני כן, אנחנו מכריזים על מרד, כי הגורם הריבוני והממלכתי מכאן ואילך זה אנחנו, ובמסגרת זאת אין שעת השמד. אבל הם לא אומרים את זה. צורת הדיון שמובא שם בספר חשמונאים נעשה ככה עם אצבע של בן ישיבה. הוא אומר, לא, אם אנחנו נמשיך ככה והחליטו את שמנו מן הארץ, אם יבואו עוד פעם בשבת אנחנו נלחם נגדם. הוא עדיין מנהל סברות של שולחן ארוך, הוא עדיין לא נמצא הוא לא נמצא ברמב״ם, הוא עדיין באוריינטציה הפרטית של דלת אמות של הלכה. ובמסגרת זאת יש לו היגיון כזה, והוא אומר, מה הרעיון של שעת השמד? הרעיון של שעת השמד זה על מנת שיתברר לאומות שלא יעקרו את התורה מישראל ולא את ישראל מהתורה. זה לא יעזור לכם. זה המשל הזה של המדרשים שאולי אתם מכירים, צדקת פזרונו בישראל, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שפזרה לבין האומות, שאם יש אומה והיא כופה אותם, אז המלך הרומאי רוצה לקפות אותם, אז המלך הפרטי לא יקפה אותם, והמלך הפרטי כופה אותם, אז התורה תישאר בישראל. ובמסגרת זאת גם הדין הזה של להרג בעלי אבות, כי לא יעזור לכם. אתם תרצו לאנוס אותנו? לאנוס, אנחנו תרבות, אנחנו לא נעזוב, לא נעזוב את הקשנות הדתית שלנו. זהו היום של שעת השמד. אלא מהי? שפה אומר מתתיהו, השיטה הזו, הם יתפסו מתודה, הם באים בשבת, עושים שבת, אנחנו לא מרימים אבן וכולנו נהרגים, הם ימשיכו בשיטה הזו, הם ישמידו את כל היישוב בארץ ישראל. תגידו, לא נורא, יישאר היישוב ברומא, יישאר היישוב בבל, לא. סביר שמתתיהו סובר פה כמו הרמב"ם, שאומר שם בהלכות קידוש החודש, שאם יעלה על הדעת וישנה ליישוב בארץ ישראל, ולא יהיו פה, לא יהיה פה יישוב בארץ ישראל, חלילה אין לעשות זו, כי הבטיח שלא ימחת אותות האומה מכל וכל. זה לא יכול להיות. למדת, והיה, ויש יהודים בחוץ לארץ, אבל אין יהודים בארץ ישראל. זה נקרא בטלה האומה ונקרא בטלה התורה. כי אין יותר אפשרות לקיום התורה אם אין את עם ישראל. ועם ישראל זה רק אלה שבארץ ישראל. זה בסיס הגמרא, משנה בהוריות, מדן ועד באר שבע יקרא קהל, קהל גדול מדן ועד באר שבע, מדן ועד באר שבע יקרא קהל. אלה שבדן ובאר שבע זה קהל, ובחוץ לארץ אלה פרטים. על כן הוא מחליט, אז נלחם. נלחם מלחמה דתית מדין פיקוח, זאת אומרת, מדין שאת השמד, כדי שתתקיים התורה, עכשיו אנחנו צריכים לא להרג כדי שתתקיים התורה. כי אתם מבינים, אם אין ישראל אין תורה, ואם ישמידו את ישראל לא תישאר תורה. אז כדי שלא יעקרו את התורה, עכשיו אנחנו כן נלחם מדין שאת השמד, שלא ישמידו את עם ישראל, לכן אנחנו נלחם. נו, זו פיקחות גדולה, אבל לכאורה במקומה אני חושב שיש הצעה מאוד פשוטה. תגיד, אנחנו מכריזים מרד, אנחנו ישות ריבונית בארצה, עברנו מסיפים בשולחן ארוך, אנחנו נמצאים פה עכשיו בהלכות מלאכים, אלא בואו נקדם תהליכים. והושיעם השם אלוקים ביום ההוא כצאן עמו, אלה הם צאן, כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו. הם בכלל לא התכוונו להקים פה מדינה, ולא התכוונו, בקושי התכוונו לארגן מלחמה. הם נגררו בציציות ראשם על ידי המאורעות ויצאו לקרב. הראשון לא האמינו שיצאו מזה בחיים, יצאו מזה מנצחים. קרב שני, עוד פעם לא, עוד פעם עצו את עצמה. פעם שלישית הם כבר נמצאים בירושלים, וואש, רואים את מה שהראה פה, ותימו כל השמנים, מתארים. חנוכה. מהי חנוכה? נו, כולנו יודעים מהי חנוכה. רק בואו נזכר בסיפה של הברייתא שם, במהי חנוכה. מסיימת שם הגמרא שמביאה את הברייתא הזאת, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים. יש לי שאלה. למה לשנה אחרת? למה לא באותה שנה? באותה שנה, הלא נס גדול לרעה, שמונה ימים שם לא נתן. וחוץ מזה, על הניסים ועל הפורקן ועל גבורות ועל תשיעות. ובכלל, עברי, דבר עברית. מה זאת אומרת לשנה אחרת? תגיד, בשנה הבאה, כבר בום ועשרו מימים טובים. אבל אני מציע את הצעתי הפרשנית. השנה האחרת, שקבעום ועשאום ימים טובים, זה באותה שנה שגם תקנו את התפילה שאותה אנחנו אומרים על הניסים ועל הפורקן ב-18 בברכת המזון. ותשימו לב למטבע הלשונית, אשר עשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. זה לא נכתב אחרי שנה, זה נכתב בימים רחוקים, שמסתכלים על אותה תקופה ואומרים אבותינו בימים ההם. לשנה אחרת, כלומר בתקופה אחרת, במקום אחר, בזמן אחר. כי הכוחות הפועלים בכלל לא הבינו מה שקרה פה. ועל מנת לתפוס את מה שהראה פה, שחזרה המלכות לישראל יותר על 200 שנה, בשביל זה היה, היה צורך בפרספקטיבה היסטורית רחבה, ולשנה אחרת הם תפסו מה שהראה. כי הושיעם השם אלוקיהם ביום ההוא כצאן עמו, כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו. כי התוכן של הניסים והנפלאות והופעת הערך של משמעות ערך של תשובת מלכות לישראל, המשמעות והסגב והקודש שבמאורע הזה, זה היה הגבע למעלה מעבר לכוחות ולמוחות ולכוונות של הכהנים הקדושים עם כל כוונותיהם הטהורות, אבל רוח השם נוססה בה. וזה עניינו של אותו חג. אלא מאי, בנקודה הזאת, והנה אני רוצה לסיים את החלק של דרשנות שלי, ואחר כך אתם פתוחים משלכם. אני רוצה לפתח, לחזור לדברי המלבי, שובו לביצרון אסירי התקווה. גם היום אגיד משנה אשיב לך, והנבואה הזאת של זכריה היא כפולת משמעות. היא מדברת בלשון אחת בכפל תקופות, תקופת החשמונאים אחד, והיא הבאה ואומרת שאת אותו מן הסתם מודל, אותו עיקרון, אותה רוח שהייתה בימים ההם, זה יהיה גם בזמן ההוא באחרית הימים. והנבואה שמדברת על והושיעם השם אלוקיהם ביום ההוא כצאן עמו, כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו, זה נכון לא רק לימים ההם, בואו נקדם את ההלכים, זה נכון גם לזמן הזה. אני רוצה להקריא לכם כצפוי כמה פסקאות מהרב. סוף סוף הכל יצמח בתארה וגבורה, בקדושה עליונה, מגרעין האיתן הטהור והמרומם, שכל שבילה לא תגיע אליו. אני קורא מאמצע פסקה, רק איזה משפט, שבילה שעליה הוא דיבר, המוצג שבילה בכתבי הרב משמעותה כפירה, או כל התנועת ההתחלנות ואורו של אותו גרעין האיתן, אורו יזרח בתור אור חדש על ציון בגדולה מופלאה, למעלה מכל ציור שכוחות דלים של נפשות עייפות, עייפות חומרית ורוחנית של גלות ארוכה ודלדול יכולים לציין. ובמקום אחר הוא כותב, הנעשים לעינינו, המוצאים את מקומם בצורה של סוכה דלה מלאה מסתלות חומרית ורוחנית, גילי מאוד בציון, נביא בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, אני בנושה על העיר בין התונות, אני ברוכב על חמור ועל העיר בין התונות, בצורה של סוכה דלה מלאה מסכנות חומרית ורוחנית. בארץ ישראל השבה לתחייה על ידי כוחות פעוטים הנדחפים על ידי רעיונות עמומים, הרהורי לב מלאים מחשקים וקצפי ייאוש, ומודלכים בדלח של כפירה ונטיית רשע. בתוך תוכם של כל הגורמים האלה, של כל המוחות האלה, של כל אותם כוחות פעוטים הנדחפים על ידי רעיונות עמומים
הרהורי לב מלאים מחשקים וקצפי ייאוש ומודחים בדלח של כפירה ומדיעת רשע, בתוך תוכם מסתתרת שכינת אל חי. מגלו מעשיך השם ועוד עמקו מחשבותיך. ועוד הוא כותב פה לפני כן, מאור הנס העליון מתגלך סעיפי הטבע כולם הבלתי מובנים מצד עצמם, הם הם ענפיו והתפשטות אורו. וכל הטבע כולו המתגלה בכל תפקידיו בעולם ובאדם, בנפש היחיד ובנפש העמים, בדאגות החיים היומיים ובהתגדרות הלאומים והממלכות, בעליותיהם וירידותיהם, בלכלי הפוליטיקה, בשדעונות המשתגעים, באומת הערומים ובישרת לבב הישרים, בחוכמת החכמים ובינת הלבונים, בגבורת הגיבורים וברוח החלש של החלשים. בכל רק יד האורה העליונה או חוכמת כל עולמים, רוח השם נשמת חיי העולם היא מופיעה, והיד נטויה והזרוע מושלת, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. וצפיית הישועה חודרת היא אז ממעל השקים ועד עמקי תחיות ארץ, אולי ממעמקים וערבות היא רוכבת, ומכרת בסקירה אחת את כל הנפלאות ואת כל המפלדות, את כל האמת ואת כל השקר, את כל הצדק ואת כל הרשע. הנה הכל התייצב ומתייצב החן לפקודת אור דבר אלוקים חיים והארת העולם באור ישראל. בפסקה האחרונה שאני רוצה לקרוא, היא אומרת את אותם רעיונות. אני מקווה שגם אלה שלא רגילים בסגנון של הרב, אז באופן כללי מבינים את מה שאני מקריא פה. לא מוכרחים להבין כל מילה, אבל את הרעיון הכללי, הרעיון הכללי זה מה שאמרתי מקודם. זאת אומרת, יש פה והושיעם השם אלוקיהם ביום ההוא כצאן עמו, כי הבני זה נוססות על אדמתו. הנה את אותו רעיון אומר גם פה. איפה זה? זה אני עכשיו מקריא מקובץ ד' סימן המתחית. קודם זה מאורות, כל מיני עמודים, תרצה תיגש אחר כך. האנושיות כולה נתבגרה כבר על ידי מהלך התרבות והמדע. ישנה אבולוציה, לא רק ביולוגית ולא רק קוסמולוגית, אלא ישנה גם אבולוציה מוסרית ורוחנית ותרבותית ומדעית וטכנולוגית. והאנושות כולה נתבגרה כבר על ידי מהלך התרבות והמדע. הרבה עשתה המדעיות והתרבות לבשלות, לבקרות, לבגרות של האנושות, עד שבפנימיות נפשה כבר מגולמת בכוח היא התביעה של העמדתה של כנסת ישראל על מכונה, שהיא עטרת תפארתה של האנושיות כולה. בפנימיות נפשה, זאת אומרת בשאיפה, איך נקרא לזה, איזה ממד, יש במילה פסיכולוגיסטי, לא מודע קולקטיבי שעומד ביסוד התרבות האנושית כולה, ישנה כבר מוכנות מגולמת בכוח, כלומר יש את האפשרות הפוטנציאלית. בכוח אני מבין פה ממשמעות של פוטנציה. מגולמת היא בכוח התביעה של המדתה של כנסת ישראל המכונה. כנסת ישראל, הגדרת המושג כנסת ישראל זה נשמת האומה, כוח החיים הכללי הנצחי שמתגלם באומה הישראלית בכל דורותיה כאחדות אחת. והכוח הזה באלפי שנות הגלות הופיע בצורה מדולדלת, מה שנקרא בחילול השם, ויבואו בכל המים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי ואמור להם המשל אלה ומרצו יצר, והנה והחבול אל שם קודשי, והנה המחזיר שכינתו לציון. והשכינה הייתה בישראל, אומר הכוזרי כזכור,
בבחינת רוח החיים בגוף האדם, היותה מקנה להם זיו ואור בגופם, בנפשם ובמעונותיהם. והנה החיות הישראלית, החיים הישראלים, שהם הם נשמת אלוקים של ישראל, השכינה, כנסת ישראל, הנה היא כבר מסוגלת לשוב אל מכונה, לשוב ולהופיע בריכוז איכויותיה, סגולותיה, תכונותיה הנשיות, בזמן ובמקום אחד, מה שעד כה עושה רושם שפיזרה את זה על פני המון מקומות והמון זמנים, וכשתופיע שוב בריכוז אחד, אז יקרא לשם חדש שפי השם יקובן. וכנסת ישראל זו היא עטרת תפארתה של האנושות כולה. סך הכל האנושות כולה היא נוצרה לצורך הוצאה מן הכוח אל הפועל את מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר. את זה אנחנו אמורים לזכור מפסוק ראשון של בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית נבראו שמיים וארץ. ובזאת ישראל היא עטרת תפארתה של האנושות כולה, זאת אומרת האיכות הישראלית שהיא תצא מן הכוח אל הפועל ותהיה לממלכת כהנים בגוי קדוש, כי עד זו המטרה הפנימית שהאנושות כולה חותרת להופעת הערך האידי של התרבות כולה, שזה תורת עם ישראל. בכל אותן המסיבות ההולכות ומתגלגלות להשיב את רגל ישראל על אדמתו, שהיא הכנה להצמחת קרן ישועה וסימון מסילה של גאולה שלמה, כל המסיבות שהולכות ומגלגלות את החזרת עם ישראל לארצו, שזה התנאי האולטימטיבי להצמחת קרן הישועה במלוא שיעור קומתה, זה סימנת המסילה של גאולה שלמה. אז כל המסיבות ההולכות ומתגלגלות להשיב את רגל ישראל על אדמתו, כולן באות מתנועות החיים שבנשמת האדם בכללה. זה בא מכוח החיים של אותה נשמת אנושות, נשמת ההוויה, שהיא הולכת ומתבקרת, הולכת ומתבשלת, הולכת ומתבגרת, ויוצאת כמעה כמעה כמידת ישועתן של ישראל אל הפועל, וככל שהולכת רבה והולכת, והנה הנה. והבקרות של נשמת העולם, נשמת התרבות, נשמת האנושות, היא זאת שמבשרת את מנעבו על הערים, רגלי מבשר, את הקץ המגולה. והנשמה הכללית הזאת פועלת את פעולותיה בחיי החברה, כמו בחיי היחיד, גם בבלי דעתם של בעליה. זה כמו כוח החיים, כמו כוח החיים בגוף האדם. החיים מופיעים בך בנען, לא רק בהתאם למה שאתה מביא מהחיים והנוסחאות שאתה מנסח אותן וההבנות שלך או אפילו התובנות שלך. זה במקרה הטוב זה יבטאת עובדת היות החיים מופיעים בך, אבל איך נגיד קצת בלשון מליצה, לא בהתאם למה שאתה חושב זה מה שיוצר את החיים שלך, אלא החיים שלך בין יתר תופעות יוצרים את מחשבותיך. בחיים שלך הם גדולים מעבר לכל הממדים הרציונליים שאתה יכול להשיג אותם בהגותך הרציונלית או המחשבתית. וכן בנמשל, בפתחי את קברותיכם עמי ועליתי אתכם אל אדמת ישראל, והושיעם השם אלוהים ביום ההוא כצאן עמו, כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו. זה בא בסדר כזה שבא מתנועות החיים שבנשמת האדם בכללה פועלת את פעולותיה בחיי החברה כמו בחיי היחיד, גם בבלי דעתן של בעליה. והפעולות הללו שנעשות בדחיפה סמויה הן היותר נפלאות והיותר מדויקות, שלא תדמה להן כל פעולה שכלית מצומצמת בתוקף דיוקה, כי החיים הם הרבה יותר מדויקים מכל המדעיות שלנו, מכל האינטליגנציה שלנו ומכל האינטלקטואליות שלנו, כי החיים הם אלוקיים והתוכן האלוקי הוא מדויק באופן טוטלי, והמהלך של המאורעות גם הוא מדויק באופן טוטלי, כי השטף של הכוח האלוהי הנוהג בחסדו כל דור, שאיננו מתעה אחר מתאחר מלשון עכירות, איננו מתלכלך, אינו מתאחר מדי עברו דרך הצינור של השכל האנושי ושמריו, ניכרו יותר בפעולות הללו שהיחיד והחברה הינם בהם נפעלים ולא פועלים, והם הם הגורמים הגדולים תמיד ביצירתה של התולדה האנושית. אני חושב שזה טעות פה, זה היה עדיף שיהיה כתוב והוא הגורם הגדול, כי אני חושב שזה הולך פה על השטף של הכוח האלוהי הנוהג בחסדו כל דור, שאינו מתאחר מדי עבור דרך הצינור של השכל האנושי ושמריו, שהוא ניכר יותר בפעולות הללו שיחיד בחברה הינם בהם נפעלים ולא פועלים, והם הם הגורמים הגדולים. אולי זה הולך על הפעולות הללו שהן פעולות אל, אבל אז זה היה צריך להיות והן הן הגורמות הגדולות. טוב, הרעיון הכללי הוא העיקרי והוא עדיין ברור, והם הם הגורמים הגדולים תמיד ביצירתה של התולדה האנושית, שהיא יצירה אלוהית מדויקה, כי ביד היקום כולו העולם הוא מלואו. בימים ההם, בזמן הזה, בזמן הזה כי בימים ההם. תודה רבה, אני מצידי סיימתי. כן,
הרב,
לפי מתתיהו החשמונאי, כאדם שחשב
בחשיבה של גלות
וחשיבה
של סעיפים קטנים, לא הבין את המשמעות של
לוחות
מלאכים
ברמב"ם. ולפי
מה שהרב אומר, זה
נבע מ... נדייק שנייה. אני מתאר לעצמי שאם אני הבנתי, אז ודאי שמתתיהו הבין. אבל הוא לא זיהה בין מצבו לסוגיה של לוחות מלאכים ברמב"ם, כי לא חשב שזה רלוונטי לגביו. זה לא שהוא לא ידע את הלכות מלאכים ברמב"ם.
למה שהוא לא ידע? אמרתי שהוא הבין שהלכות מלאכים ברמב"ם זה בעזרת השם יהיה לעתיד לבוא. אני עכשיו באיזשהו מצב מקומי, ובעצם הייתה כאן התנוססות, הייתה כאן מלכות ישראל שמתתיהו לא שם לב אליה.
נכון.
אני מה שהרב מתאר בימים ההם בזמן הזה, גם היום אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך דומה. והרב, כמי שמכוון חיילים שמגיעים לכל המקומות בצבא, האם הרב מכוון אותם ברוח מתתיהו או ברוח הלכות מלאכים? כלומר, האם אנחנו, כשאנחנו מתגלים בכל מיני שאלות הנוגעות להלכות צבא, אנחנו חותרים אותם על פי הלכות מלאכים, או על פי אותם, אותו אקסטרה שתאר הרב שבה ישתמש מתתיהו?
על פי הלכות מלאכים.
עכשיו, מתתיהו לא הבין את זה. כלומר, מתתיהו רק...
מה לא הבין את זה? עוד פעם, תבין. מתתיהו ידע את הלכות מלאכים, שלא נכתבו, לכל הפחות כמון. אלא שלא ישתמש בהם, כי הוא חשב שהם לא רלוונטיות, הם אינן רלוונטיות בתקופתו. אני מתאר לעצמי, זאת אומרת, זה מה שאני רוצה להגיד, המהלך שם היה מעבר למוחות של הכוחות הקדושים והחשובים האלה.
רק בחלוף הרבה מאוד שנים הבינו שהייתה שם מלכות ישראל 200 שנה, וכיצד הרב יכול להחליט היום, אולי באמת בעוד 500 שנה ידעו שהמצב שלנו היום הוא מצב של מלכות ישראל.
תראה,
אבל הענבה שהייתה למתתיהו, יכול להיות שתהיה גם היום, ואנשים יגידו, אולי ייתכן, אבל אנחנו אין לנו העוז להגיד, הלכות מלאכים זה המצב שלנו, ועל פי ההלכות האלה אנחנו פוסקים.
אני אגיד לך את האמת, שתי תשובות אני אענה לך. א', את התשובה הפשוטה שלי, ואחר כך הרהורי. התשובה הפשוטה שלי אומרת, תראה, אתה מייצג אותי כשולח חיילים מכל קצוות צבא, לא שולח אף אחד. ב', כשאני הלכתי לצבא וילדיי הולכים לצבא וחבריי ואלה שיושבים שומעים קצת מדבריי הולכים לצבא, אז אנחנו הולכים לצבא על פי ההלכה, ומה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט שואלים רב, וכל ספק שיש לנו בהלכה, מה שהרב יפסוק זה מה שאנחנו עושים. עכשיו, עשה לך רב, הרב שלי זה הרב שלי, הוא הרב קוק, והוא רב פוסק גדול, בזמנו היה מרא דארעא דארץ ישראל, מה שלא יהיה, כל פנים לגביי זה הפוסק, מותר לי, והוא פסק בניגוד לסברה המרשימה שלך שעכשיו זה הלכות מלאכים, ובהתאם לכך אנחנו מתנהגים. רק כאן תשובתי הצנועה. עכשיו, עניינית הרהורים בעקבות התשובה או בצד התשובה, זה יפה מאוד, איך אומרים, מרגש. מתתיהו באמת, הוא היה צנוע וענע, ופשוט הוא לא רצה להכריע רע. זה פרשנות שלך בדבריי, אני לא אמרתי את זה. זה לא מדין צניעות, זה מדין חוסר אוריינטציה. אוקיי, כי תחילת דבריך, נכון? זה באמת מה שאני חושב. קווים גלותיים, I don't blame him, זה פשוט היה די המצב, בכל פנים, אחרי שאתה בשלטון פה בארץ, תחת השלטון הפרטי שנקבע של די השלטון של אלכסנדר ואחר כך עדי הדוחים, ואין לך מזה לך כבר מסורת תרבותית מזה 200 ויותר שנים שבהם אתה לא נוקף אצבע ולא חושב על עצמך כאישות ריבונית, ויש לך השמדות ואסונות. אז כן, אני, זה הצעת הפרשנות שלי. הוא פשוט לא חשב על זה, אבל זה לא עושה, לא צריך לעשות מזה אידיאליזציה. כי אתה עכשיו יכול לקחת את הרמב"ם שמלמד אותך שחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. איזה מלכות לישראל חזרה שם יתר על 200 שנה? מלכות דוד המלך ושלמה ושנמשך על ידי שמואל הנביא? לא, מלכות של החשמונאים. דור ראשון, אז באמת עבדי חדושים, ודור שני מסתיים במילה הורדוס, אתה יודע? לא. ואם זה הורדוס הזה, אז כתוב בבברת, אתם לומדים בבברת עכשיו? לא. אבל בטח אתם יודעים בבטרה. אז מה אומר שם בבא בלבוטה להורדוס? גם במעדך מלך אל כלל. מה למדת? שהורדוס הזה בעיניו של בבא בלבוטה הוא מלך. זה מלך זה. זה, 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 זה הורדוס זה. זה מלך זה. וחזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה. ואת הגדר הזה לימד אותך הרמב״ם, ומכאן מלך אתה לומד הלכה על פי הרמב״ם. ודרשות, אפילו מקסימות שאני מאחוריהן בחנקה, קודם מקומו מנח, תיזהר לא לסוק הלכה על פי דרשות.
אז רק הרב, עוד שאלה אחת לגבי פסיקת ההלכה. אם באמת קיבלנו על פי הרב קוק או בדרך אחרת קיבלנו את זה שאנחנו עכשיו הולכים על פי לפחות מלכים ברמב״ם, הרב קוק בתשובה כותב שאנחנו אין לנו אלא שרידים ממשפטי המלוכה, כך הוא מתבטא. איך הרב מכריע הלכה למעשה? כלומר, שואל חייל ביחידה פלונית ויחידה אלמונית מה אני עושה בשבת, מה אני עושה בהקשר אחר, מניין לרב ההחלטה הזאת? בלכות מלכים ברמב״ם אין לנו בלכות צבא.
גם שמירת שבת כהלכתה אין לנו ברמב״ם. ובכל מקום יש לנו כיום את שנת שבת כהלכתה וספרים כאן ועד הודעה חדשה. והורדתי מהפרוטוקול את השאלה שלך. קיבלת?
לא הבנתי.
אז אני שנייה, רב שלום. א', אנחנו חברים מנתיב בני ארצות מחזור. אז אני מנסה להגיד, אז מה זה רמב"ם? רמב"ם כתב רמב"ם. יש אחרונים, יש התורה הולכת לא אלמן ישראל, ויש בית מדרש חי וקיים, ובשביל זה יש לך את פוסקי הדור. אז פוסקי הדור אומרים, אבל גם מה לעשות? כתוב רמב"ם. יש רמב"ם, ואחר כך יש את כל התורה כולה, ובשביל זה, אז יש פוסקים, והכל בסדר.
אבל הרב צריך פוסק.
אין שום דבר. אני לא פוסק. תראו, קוראים לי רב. אין לי שמחה לרבנות, אני באמת לא רב, אני, זה טעות, אני יוסף קלניר. אז אני לא פוסק, אבל כשאני צריך משהו בהלכה, אני שואל רב, יש פה הרבה רבנים, אפשר לפסוק אותם, הכל בסדר. רק את המבוהל שאין להם ממה, הם לא יודעים איך לפסוק, יודעים. חבוד.
יש לפעמים כתוב שאתה בא להסביר לנו אופייה של ישיבת הרבות. השם כך לא מסיבו שמסקרן בא לשמוע אותך, מקבל לקבל הברה, ודבר המסד החשוב. אם הבנתי נכון, או שמחר זה לעשות בנושא אחר, או שמה שקראת לנו כאן, זה אמור להיות הצגה בלי הצגל, ולתה של הישיבה, ולתה של שרחל, עוד מי, שיר עתה וכולי, אם תדעקם, זה אבל אתה. כך, תראה את החדות שלו. הרב, קוראנו כאן, בגדול, התייחסתי גם כשהיה סגון של הרב, אני לא שמעתי, שאין שעונים בו, ויש רבים שאינם מבינים. האם הפליאה הזאת היא דיבה בשפה שאב מביא אותה, שאב התורני מביא אותה, או שדיבה בסגנון כזה שאני מבין את הראש, האם יש משמעות? האם יש משהו לדבר עליו בשפתו, או לדבר בהם בשפה, הרי סגב, הרי תלוי, הרי תרומי, המצד השני, לא יהיו את הקרומותגל, וכן לגדל התקודות התקודות האלה, וכן לגדל המציא. השנייה, כתוב שהקראת כאן, כאלה חומר שרבים רואים אותו, רומטיקה, מיסטיקה, הייתה את המסכים, ושם הדעתך, הוא יפוך, שדווקא זה, זה המציאות האמיתית, שאר הציבור שלא רואה את זה ככה. בתורני, שרואה את זה ככה, ולצלו זה מתייר, רומנטיקה, מיסטיקה וכו' וכו', זה מגוי לתוך ירידה, בגידול תורני, ולציבור התורני, לא הגיע למדרגה שתראו את הכימת, ביטוי, רואים אותו. כאן ספר.
במחילה, אני חלש מאוד בזיכרון, ואני כבר בקושי זוכר את השאלה הראשונה. אם אני אחכה עד השלישית, אז אולי אני אנסה לזכור את השאלה הראשונה, נעלה, ננסה לזכור את השנייה, ואחר כך השלישית. רק כדי שאני אהיה בטוח שאני עונה לעניין, אז אני אנסה אני אגיד מה ששמעתי בשאלה, אני אחזור על השאלה, ואם הרב יגיד שהבנתי נכונה, אז אני אתייחס. אם אני קלטתי, השאלה היא שהתבקשתי לבוא לפה על מנת לדבר על סגנונה, עניינה, רוחה של הר המור ובנותיה, ולכאורה אין קשר, זאת אומרת, או שבחרתי פשוט להתעלם מהכותרת, או ששכחתי, כל פנים, שכחתי את האושר השני. ובהמשך השאלה, אז היה, אם אני פה, במה שהצגתי לפניכם, מתכוון לומר בזאת שיש פה איזו יציגות קלאסית של, של הר המור ובנותיה, והאם זה... האם זה מהותי לדבר בסגנון כזה שהציבור רחב לא מבין אותו? האם זו הייתה השאלה הראשונה? האם? אז אולי שרב ידייק ו... מספיק לבייה. אז כן, ביחס... אז ביחס לנושא ולנסוף, זאת אומרת, מה שדיברתי. הוא הדבר אשר התנצלתי בראשית דבריי. אולי הרב לא היה פה בראשית הדברים, אבל הקדמתי שכשהרב בן פנה אליי, אז נכנסתי לתסכול עמוק, ועכשיו אני אפרט לכם קצת יותר את התסכול. אף אחד לא מינה אותי להיות דובר של הר המור, שחוץ מאשר בהקפות שניות, אז לא דרכה כף רגלי שם במקום הזה, וגם לא דובר של בנותיה. ואני בשם מיני אלך לדבר פה? אלא מי? מי אני שאכפור במה שהציבור אומר שאני נציג של ישיבות הקו הר המור ובנותיה? מה עוד שזה נכתב בעיתונות, אז על העיתונות ודאי אי אפשר לחלוק. אז במסגרת זאת, אז אני מצאתי את עצמי פה. על כל פנים, זה יסוד התסכול הראשוני. תסכול פרקטי, פרגמטי, ציינתי אותו. מה אני אתחיל להגיד פה, לדבר על? במקום לדבר על, אז החלטתי לדבר את. זאת אומרת, אני, במקום לנסות ללבוש מסיכה ולנסות פה פרצוף, אני את התחפושת ששמה יוסף קלניה. זאת אומרת, זהו, אני. ובאתי לדבר את אני, אמת. רבותיי הם הרב ציודה, ויבדל לחיים ארוכים הרב טאו, ועוד הרבה מאלה שלמדו במרכז הרב האידאית הקלאסית, והנה עבדכם עומד לפניכם, זהו, אין בי כלום, רק אני בגדיי לגופי, זה הכל, כזה אני וזה. מה שאפשר להשיג על עניינה של הר המור בנותיה, טוב, או שתסיקו או שלא תסיקו, אבל זה מה שאני יודע לעשות. כן, אני חושב שבדרשה הזאת לזמן הזה שדרשתי פה, אלף אני אוהב את הדרשה הזאת, היא דבר תורה שלי וזה נעים לי, ואני תוצר של כל החינוך והאטמוספירה שבה גדלתי, וצורת הדיבור שלי פה, נכון, היא באמת מאפיינת בראש ובראשונה אותי. ככה אני מדבר, ככה אני מופיע בכל מקום, ככה אני מדבר לפני אלה שרוצים לשמוע אותי, ויש מהם שקוראים להם תלמידי. אז זה מה שמצאתי לנכון לעשות פה. איך אומרים, ירצו יוכלו, לא ירצו לא יוכלו. לגבי הסעיף בשאלה, הסגנון הלא ברור, הגבוה, והאם הוא מהותי. טוב, אז פה אני לא יודע איך לקחת את זה, אם כשבח או כגנאי, אבל נכון, אני לא ידעתי שהסגנון הזה שאני מדבר הוא גבוה. זה לא נקרא אצלי סגנון גבוה, אצלי זה נקרא סגנון נמוך. כל פעמים שאני קראתי מהרב, פה זה נכון, המשפטים של הרב הם קצת גבוהים, אבל לדע, אני שאלתי את הרב בני, מי נמצא פה, איזה גילאים עומדים, והוא אומר לי, כל הגילאים. אתכם אני לא מכיר, ציבור יקר, אתם יודעים את זה, אבל את הסטריאוטיפ שלכם אני דווקא מכיר, אני נמצא מולו, כל חיי אני נמצא מולו. ומה אני אגיד? לא שמעתי שלא מבינים אותי, דווקא מבינים? על כל פנים, הסגנון גבוה? יכול להיות, לא רגילים. ישמעו פעם, ישמעו פעמיים, על כל פנים, על פי רוב אנשים, לא רק פה מדין מנימוס, אני מבין שלא קמתם ויצאתם באמצע, אלא גם אלה שלא מוכנים דין מנימוס, יושבים לפניי הרבה מאוד אנשים, עד למאות. כל שבוע אני נפגש עם מאות אנשים, לא יודע, עוד פעם, עושים לי ראש עם אותו סבר פנים שלכם. אותו דבר, בסך הכל יש קומוניקציה. זה מבחינה בסיסית. האם יש אידיאל בסגנון גבוה? אין אידיאל בסגנון גדול. אני חושב שדע לפני מי אתה עומד, לא רק במשמעות לפני הקדוש ברוך הוא. כל בן אדם דבר בצורה שתהיה, זה מה שנקרא נימוס אלמנטרי, ככה אני חושב, דבר בצורה שיכולו להבין אותך. אם אתה מדבר בסגנון כזה שהוא לא מוצא חן, יש מדרש כזה שאומר שכל האומר דבר לפני ציבור ולא, שכחתי את הלשון המדויקת, לא מתאים לו, אז נוח לו שלא אמרן, זה לא טוב. זה לא טוב. צריך לדבר לא בסגנון כזה שיגרום לציבור תסכול, בזה שבמש אין שום אידיאל במצב הזה. מה עוד החסרתי פה? עוד הערה. אני אישית, מאחר שבאמת רוב ימי אני לא, זאת אומרת, אני רוב ימי לא נמצא, זאת אומרת, אם כי יש לי קשר רב במשך השבוע, כל שבוע, גם עם ציבור איך נגיד, בסדר פנים והסטריאוטיפ החיצוני לכל הפחות, כמו הציבור שיושב פה, מכל מקום, האמת היא שרוב ימי אני דווקא בקשר עם הציבור החילוני. כי המסגרת ששם אני נמצא, יש לי מסגרת ששם, אנשים חילוניים הם עיקר החברה שאני בסביבתם, הם בסביבתי. על כל פנים, נכון, בהחלט, הסגנון שלי הוא לא מתאים לכל אחד, אבל למאות הוא כבר מתאים. ואני מדבר בשם העובדות, זאת אומרת, לא תיאוריות, יש כאלה שטוענים כך, יש כאלה, אני מדבר על חבריי, מה שנקרא, חבריי, עם סגנוני ועם עולמי, ומוכרח להגיד לכם שאני מדבר איתם, מדבר בסגנון הרבה יותר גבוה מה שדברתי פה, וזה פשוט טוב להם. והעובדות של עשרות השנים שאני בקשר עם החברה הזאת, ועל פי רוב החברה הזאת היא מתחילה כחילונית, ואחר כך זה אנשים שעוברים את המורפוזה מהתרבות החילונית, על פי רוב החברה האלה הם כיום הם בעלי משפחות דתיות. אז כנראה הבינו, זה לא כתוצאה מחוסר הבנה. עד כאן לשאלה הראשונה, האם הקפתי, הגבתי לכל הפרטים או שכחתי משהו? יכול להיות, אבל מה? אז עודי הזכיר לי?
אני יודע שאני אשאל את חברי תדעת, רואה את הסתי לייצא את הישיבה. אני מבין, שאתה אומר לי, אתה בן זה יוסף קרדר, זהו. אתה מורה לתשובה בנייה, האם אני צריך להבין, אין לך תשובה לשאלה הזאת, או שהתשובה הזאת מורה מדויקת?
לא, לא.
דרך כשתקבית כבר זה ביטוי, לא רק תקבית כשסימנים, תקבים המחשבים,
סליחה. אני לא בטוח שאני הבנתי מה כבוד הרב אמר. זאת אומרת, לא הבנתי את המשפטים האלה. זו הייתה שאלה, זו הייתה קביעה.
אני
מנדע
להבין
את
הפרטיות. אני מנדע להבין את הישיבה.
האם על ידי כבודו יוכל להבין את הישיבה? אני חושש שאם כבודו לא הבין את הישיבה עד השעה הזאת, לא בגלל השעה הזאת זה מה שיעשה את זה. טוב, אני בזה חושב שמה שאמרתי, אמרתי. אני תוצר של החינוך של ישיבת מרכז הרב, תוצר של החינוך של הרב ציודה, כן? זהו. אפשר לעקוב אחר התוצר מהסוג הזה ששמו יוסף קלנה, ולהסיק מסקנות. אם כבודו חושב שאי אפשר להסיק מזה שום מסקנות לעניין הישיבה, כנראה הוא צודק, אבל זה המצב. אני חושב שזה אנחנו צריכים לקחת בתור שבע, כי אם כולם יוצאים מסטריאוטיפ אחד, סימן שמשהו פה נשאר לחבר'ה דפוק.
גם לא בדיעבד, דברים שאתה לא רואה משהו שמוססת, היא קוראת משהו, היא קוראת משהו, היא קוראת משהו מאוד חשובה. זאת אומרת, במידה מסוים מזדהה איתה. שנת המינון, במידה מסוימת, יש לזה משמעות. אני מתקשר בשאלה של תשובה שאת רואית. אני יכול להכין כדומה. התשובה הייתה, אמר אחר כך שתים האיש אחר כך אחר יש כל אותו עולם שההלכה כל עולם של הרודש משום הפקוד עצמו משום בה בעצם את עומד עצמך משובד ומדרך הייתי גם שתתתת
אני לא בטוח ששמעתי סוף דבריו. האם השאלה היא השאלה היא, עוד פעם, אני אחזור מה שאני חושב שהייתה שאלה, אני ממש מסופק אם זו הייתה שאלה.
היחס בין המדעות של אדם משוקוין בין דברים שנוצאים בפועל בקבוד המחשבה שלו, כולל תורי שיעור בתייה, כולל ספרים שיעור בתייה, ועידות ובמיות ושימות באמת, כולל בדיוק חברתיים, פרטיים, מוכנים, חינופים וכו'. כל הדברים האלה, הערכים שאותו יד שמוסס בלי כמיד הבינתי, או שאדם עושה בעצמת לא בשבתו, זה בסך הכל זה בלי סף הזה מהמים, לא זה רגע. או האם המינון הוא שונה? יש אדם שיעד ישמעאל, אבל מאוד, זה אדם שפועל כדי...
כן, אני לא אחזור על השאלה, כי אני חושב שהבנתי אותה. אבל אם טעיתי אז, אז יש פה נקודה מאוד מאוד חשובה, שאני שמח שהרב העלה את זה. אפשר לטעות בדבריי טעות נוראית. אין לגזור מדבריי שכל
כל בן אדם שכותב ספר, עוסק באומנות, מתכנן מדיניות כלכלית, מדינית וכדומה, שידע שכבודו מקומו מונח, אבל הממד המיסטי הוא זה שירדה ויעשה את הדברים. זה רחוק, רחוק, רחוק מאוד ממה שדובר פה. לא אלא על דעתי ולא על דל סתיים מן רעיון כזה. דובר פה, וזה מה שהקראתי את הפסוקים, וזה מה שהקראתי ניסיתי להסביר בעיגון דברי אטומים ודברי הרב. מדובר פה על מהלך הכללי של האומה כאומה. על המציאות של והושיעם השם אלוקיהם ביום ההוא כצאן עמו כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו. זה במהלך של הופעת המלכות. המלכות, כן, המלכות החשמונאית והמלכות המשיחית. במהלכים גדולים מאוד שנוגעים לכלל ישראל. אז, למשל, כמו החיבור, כמו השולחן ערוך, והאינדיקציה ההתקבלות שלו על כלל ישראל, זה מה שכותב שם אטומי. אנחנו יודעים שרוח השם זה סבא, בגלל שזה כל כך יתקבל על כלל ישראל. מאחר שזה יתקבל על כלל ישראל, זה מה שעושה את זה בצורה שאי אפשר לחלוק על זה. כי מה שמתקבל על דעת כלל ישראל, זה עצם התורה שבעל פה. וזה הופך להיות, יש שיטות ואחרים שאומרים שמה שמתקבל על דעת הציבור, זה הופך להיות דאורייתא. אפשר להפוך דרבנן לדאורייתא מתי שזה מתקבל על כלל ישראל. מדין נדר על דעת רבים. אני דיברתי פה על ממד של המהלך ההיסטורי הכללי של תקומת עם ישראל כעם בארצו, שפה הגבה למעלה מידת הכוחות והמוחות הפועלים ישנו יסוד נוסס, יסוד של יד השם, שיסוד של שהנבואה דיברה עליו מרחוק וגדולי הדורות הצביעו עליו ופסקו בדור האחרון ובראשם הרב לגבי, ולגבי זהו, זה מספיק, כאילו רק הרב היה עושה לגבי זה מספיק, מי שזה לא מספיק לו, אותו מקום מונח, אלו היינו דברי אלוקים חיים, אבל כל פנים, כל אלה שפסקו, הצביעו על הממד האלוקי הזה של, של דבר השם המתגלה במאורעות ההיסטוריים הכוללים. האם פה למתוח מזה מחשבות, שמישהו בעל מחשבות כאלו, לדעתי, בעל הפרעה נפשית ולא קטנה, שזאת אומרת שכל מה שאני עושה אני פטור מאחריות על מעשיי, כי רוח השם נושא סבי, תסתכלו עליי, רוח השם נושא סבי, מה שאני אומר, מה שאני מקבל, לא משנה, רוח השם נושא סבי, זה על הציר המחשבה השבתאית. אני לא שם, ממש לא. מאוד מאוד מסוכן. וכבר ראיתי שנפלו בפיר העמיקת הזאת, שלוקחים דברי הרב שעל פי רוב הוא מדבר בגובה של, זאת אומרת, ועל פי רוב, נשאיר את הרב על פי רוב, אבל במקומות שהוא מדבר בגובה שאני דיברתי על מה שהוא הולך ומתעורר פה עם תחיית נשמת האומה, וכשהם מותחים את זה לסגנון של שולחן ארוך, לפעמים זה נובע, לפעמים זה נובע ממבנה נפש שהוא בנוי מתוך העולם של השולחן ארוך. זהו, זה גג הזכוכית שלו מבחינה רוחני. השרבה של חלקו הוא נמצא בדלי למות של הלכה, רק מה נעשה? כלל ישראל לא מתחיל מהשולחן ארוך, הוא אולי מסתיים בשולחן ארוך, וגם זה לא בטוח. אבל כל פנים, יש עוד ממדים, והם ממדים רוחניים, וממדים אמוניים, וממדים שאני הגעתי את זה פה תחת המטבע הלשוני, הלכות מלכים ברמב״ם. רמב״ם זה לא שולחן ארוך, זה לא דלת אמות של הלכה, זה הלכות ציבור, הלכות מלכים, זה מוח אחר, סדר אחר, צורת חשיבה אחר, מה שנקרא, מופיע פעם אחת בשעס, במין ביטוי, הלכות ציבור. הלכות ציבור זה לא בשולחן ארוך. ומכל מקום, פעם שאלתי את הרב ציודה, איפה לומדים הלכות ציבור? איפה זה כתוב הספר הזה? זה היה גם שיחה על שולחן שבת. ולפני כן אנחנו דיברנו על, לא זוכר בדיוק מה, על כוזרי, מערה, על משהו. אז הייתי פחות או יותר בגילכם ששאלתי אותו. אז הוא אמר לי, תלמד הרבה כוזרי ומערה, ומתוך כך. הלכות ציבור... זה לא העניין שאתה אף פעם לא יכול לפסוק בזה על פי פנקס ועל פי כללים מסודרים, כי אתה צריך תמיד שתהיה לך אוריינטציה מציאותית ואוריינטציה רוחנית ותפיסת המגמה הכללית, ובהתאם לכך והתנודות המשתנות שאתה צריך לפתח תפיסה כללית בהבנת רוח התורה. רוח התורה אתה צריך לקלוט אותה על ידי לימוד של אמונה מרובה. מסוד הגרא, עיקרי אמונת ישראל בתורה, כוזרי, מהר"ל, תבנה את תודעתך האישיותית, הרוחנית, מתוך הכוזרי ומהר"ל, ואז כל זה יתיישם, והיה ותגדל להיקף, פעם אמר לנו הרצי לו הזדמנות אחרת, מי שאין לו יד ורגל בבבלי, ירושלמי וזוהר, והוא ניגן את הזוהר, אין לו זכות לומר מילה לכלל ישראל. אז כשלי בתור ילד הזו ענה, תלמד הרבה כוזרי ומהר"ל ומתוך כך, אבל הכוונה, תמשיך ותתגדל בכל הש"ס, בבלי, ירושלמי וזוהר, שזה המשך כוזרי ומהר"ל, ומתוך כך. אז הנהגת כלל ישראל מסוכן מאוד מסברות, מאטמוספרות שמדברות על עוצמות כאלה ומבטים, חובקי זרות עולם ושל תהליכים היסטוריים וגלובליים, ולמתוח את זה על הדרכה, על האדם הפרטי. זה כמו שאתה מפעיל עגלת תינוקות בעזרת מנוע אטומי. זה פשוט מעשה אשר לא יעלה על הדעת.
כמו שבאים על זה, אותם תכנים קטנים שלוחים בלכה של הלכה. פה מדובר משהו יותר אלטרנטיב. זה שונה. שני, יש לך איזה התייחסות המונופול שאתה בעצם מדבר עליה כאן, שמי שאיננו בגיל כוזרי, אין לו רשות ואין לו סמכות ואין לו יכולת לומר משהו להנהיג את האומה. זה דבר מהפכני, אף אחד בדל עמיד עליהם וחשב בכיוון הזה,
לגבי החלק הראשון של הקביעה, אם הבנתי את רוח הארצי דתו, אז לא יעלה על הדעת שמישהו יהודי שבא לירושלמי וזוהר, הכוונה בדילוג על שולחן ארוך, לא יעלה על הדעת. אני רק דיברתי, בוא נגיד כמין משל, האדם זה לא סכום האיברים שלו והקילואים שלו וצבע העיניים והעוצמות של הדציבלים של הקול שלו והסכום של כל אלה יחד, זה הבן אדם. זה לא, זה במקרה טוב, זה מה שנקרא גוף האדם. אבל האדם כדאי שתהיה בו אישיות ותהיה בו חיות ותהיה בו רוח. והנמשל, ישנם גופי תורה וישנם את וגופי התורה, בכלל גופי התורה זה שולחן ארוך, ומיני לא תנוע. ש"ס ופוסקים בשולחן ארוך, פשוט, ומיני לא תנוע. וזה דבר אחד לחלוטין, ואינני מקבל את הלא גדלתי, לא הורגלתי בסגנון הזה שהובנתי פה, לא התכוונתי, שום קרע, אין קרע. כמו שיש קרע בין הנשמה לגוף, ככה יש קרע בין הלכות ציבור לשולחן ארוך. אין קרע, זה לא טרמינולוגיה שאני רגיל בה. על כל פנים, ישנה אורגנים, אחדות, שאלה מהי. מתי שאתה צריך להגיד סברה במערל, כדאי שלא תכניס סברה של הקצות. ושאתה לומד קצות, כדאי שלא תכניס סברה של מערל. זה על המשקל של החתם סופר, המערב, ניגלה בניסטר, זה בשר וחלב. בשר זה מאוד חשוב, חלב זה מאוד חשוב, זה מעבוד המזון, ותאכל גם את זה וגם את זה, בהפסקה של כמה שעות, וככה נהיה בין כולנו. אין יהדות בלי שולחן ארוך, אין יהודי בלי שולחן ארוך. נכון, כך אני חוזר על דבריי, למרות שכבוד הרב אומר שזה דבר מהפכני. מה עשה? אני מצטט, יאמר הרב ששמעתי את זה בילדותי, וילד, מה שהוא שמע בילדותו הוא לא יכול להעיד בזקנותו. טוב, אולי זו סוגיה, הרב יפסוק לנו אם אפשר או לא. על כל פנים אני מתעקש, אני פה אומר כמשון רבי, איך שאמרתי פה כך שמעתי, כך קיבלתי, זוהי דעתו של הרב ציודה על פי איך שאני הבנתי. יתרה מזאת, כבוד הרב אומר שהרב קוק ספק בעיניו, אם הרב קוק אומר את זה, בזאת במחילה, ברגע זה אני לא יכול, לא זוכר את השורה, אין לי שום בעיה, אני רק אגיע הביתה, אם יש מישהו רוצה, אני בשמחה אשלח לכם, תעבירו לי כבוד הרב, את המקום ששם הרב אומר את אותם דברים. כותב, באופן כללי זה נמצא באורות התורה החדש, מה שנקרא. שם הוא מציין במפורש מה זה הלכות ציבור, נזכר שלמה לנושא הזה, לא מילה מילה, הוא לא אומר תלמד כוזרי ומהר"ל מתוך כך, גם לא אמר את המילים מי שלא לא, לא יהודי של בבלי ירושלמי לזוהר, אז אין לו זכות להגיד לכלל ישראל, מילה לכלל ישראל, אבל הוא אומר הלכות ציבור יסודם בהבנה אמוני, בלימודי האמונה, ואין הכי נעמי, שלא עוסקים בזה אין זכות לדבר, אין זכות לדבר לנהל כלל ישראל, מי שלא מבין, מי שהוא לא אדון, בוא עכשיו אני אגיד מילה שלי, איך אני מבין את הרב ציודה? אני מבין, מי שהוא לא אדון על התורה כולה, והתורה כולה זה התורה כולה, זה לא צו לצו, לא קו לקו, לא זר שם ולא זר שם, זה לא שולחן ארוך בלבד, זה לא זוהר בלבד, זה לא ירושלמי בלבד, זה לא מדרש ולא אמרת כנף ולא רב קוק בלבד, זה התורה כולה, והזכות לדבר בשם התורה כולה זה למישהו אדון על התורה כולה, ומישהו אדון על התורה כולה יש לו זכות לומר מילה לכלל ישראל בענייני ציבור. הוא ודאי יכול להיות מפוסקי הדור, יכול להיות ראש ישיבה, יכול להיות תלמיד חכם, אפר אני תחת כפות רגליו ושתי בצמאי דבריו לכל מיני עניינים, ומה שהוא תלמיד חכם, תלמיד חכם, מה שהוא יודע, הוא יודע. מכל מקום, להנהגת כלל ישראל זוהי תורה בפני עצמה, זה מדרגה אחרת, ולא כל מישהו גדול בתחום מסוים של התורה זה עושה אותו גדול בכל התורה כולה. הנהגת כלל ישראל יסודה מכל התורה כולה, היה להם דבר השם צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זער שם, זער שם, למען ילכו אחור ונזור ונלקב ונשברו. תורת השם תמימה משיבת נפש, שהיא תמימה משיבת נפש, מתוך שהיא משיבת נפש היא תמימה, מתוך שהיא תמימה משיבת נפש. תורת השם התמימה היא תורת כלל ישראל, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו כעם את תורתו, ומישהו אחוז בכל התורה כולה, מי ימלא גבורות השם ישמיע כל תהילתו, מי שימלא את כל תהילתו את כל התורה כולה הוא ימלא גבורות השם, ועם זו יצר תהילי תהילתי יספרו. לבוא ולדבר משהו בשם כלל ישראל וההילול שם שיוצא מכלל ישראל לשם השם, בשביל זה צריך את כל תהילתו, שזה עקב כל התורה כולה. תודה רבה, חג שמח, שמחתי לראות את זה.